בירושלים, מיוחד היום, כ"ו אייר, בעצם היה היום הראשון למלחמת ששת הימים. גם הוא יום זיכרון לרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. עוסקים בירושלים, זה עוד יותר מדרבן, גם להבין וגם לחוש את ההתקיימות לדברי הנביאים בימיך. ואני לא יודע איך כל אחד הרגיש היום בביקור, בסיור של הנוצרי שבא לפה מאיטליה, מרומא. אבל יכול להיות שהעקבות גם הם נמצאים בנבואה. בספר ישעיהו פרק נ"ט, שנמצא פה בצד ימין, באמצע, פסקה 2, עוסק הנביא בחבלי משיח. ובין היתר כתוב, והושג אחור משפט, וצדקה מרחוק תעמוד, פסוק י"ד. כי כשלה ברחוב אמת, ונכוחה לא תוכל לבוא. זה בירור גדול בחבלי משיח. הרצון שהאמת לא תישאר רק בדלת המוטף של האדם, שזה בהחלט גם לא קל, לא מובן מאליו. וגם לא תישאר רק בביתו, או במקומו הקרוב. אלא היא תהיה ברחוב, היא תהיה ברשות הרבים, היא תהיה בציבור. אומר הנביא, היא תיכשל. כשלה ברחוב. וזה קשור לפסוק ט"ו. ביטוי שפותח את הפסוק, שלפי הגאון מווילנה הוא הפסוק הזה מפתח להבנת אולי אחד הקשיים הגדולים לבירור האמת בחבלי משיח. אומר הנביא, ותהי האמת נעדרת. אומר הגאון מווילנה, המילה הפותחת ותהי היא לשון הוויה. הוויה זה דבר מציאותי. תודה רבה, יוחנן. אם הדבר הוא נמצא, איך אפשר להגיד עליו מיד אחר כך נעדרת? לשון לא נמצא. איך אמת יכולה להיות וגם לא להיות? לכן אומר הגר"א, פרשה הגמרא בסנהדרין, האמת הופכת להיות עדרים עדרים. כוחה של האמת הוא במבט הכולל שלה. רבנו הרב ציודה היה הרבה הביא את הפסוק, תורת השם תמימה, שיבת נפש. שחזל אומרים במדרש שוחר טוב על הפסוק הזה, כשהיא תמימה, כשהיא כוללת, כשהיא שלמה, אז היא משיבת נפש. וכאן אומר הנביא, האמת תהיה אדרים אדרים, חלקים חלקים. פה יש גרעין מסוים, פה יש גרעין מסוים, אבל זה מתפזר. זה לא בתמונה הכוללת, וממילא זה מאבד את כוחו. האמת קיימת, אבל מאוד מאוד נחלשת. אני חושב על יחס בין היהדות לנצרות. חשבתי היום, מה הרגיש הנוצרי הזה? שהוא עמד בהר הרצל מול קבר הרצל. הרי כפי שכותב הרב סולובייצ'יק, בשלב של סמוך להקמת המדינה, במאמר מאוד מיוחד שלו, שנקרא כל דודי דופק, אחד מהמרכיבים של שעת הרצון של הקמת המדינה, אומר הרב סולובייצ'יק, זה מכה ניצחת לנצרות. בלי עיגולי פינות. מכה ניצחת הנצרות שהיא ביססה את דבריה, את אמירתה, על הגלות, על החורבן, ועל זה שהיה נראה כלפי חוץ שעזב השם אותנו. וזה באמת דבר אחרי 2000 שנה, להתנער מאפר, לקום מחדש, זה באמת הזוי. זה לא נתפס בשום איזשהו הקשר אנושי. ואז שקמה המדינה, צומחת מתוך מהלך של מאות בשנים, של מסירות של הקשר לארץ, שהלכה והתרחבה למושגים יותר ויותר קבוצתיים, ציבוריים, אז שופו של דבר כשקמה מדינת ישראל, באמת זה סתירת לחי לנצרות. עכשיו אנחנו לא רק קמנו, גם אפשר להגיד במובן מסוים גם נתעודד, זה התרחב, זה התפתח. מה הוא מרגיש? מה שמכונה ראש של איזה קבוצה שהתבססה על חורבננו, מה הוא מרגיש כשהוא עומד מול התפתחות הקיום שלנו? ואז באיזשהו שלב אתה אומר, נשיא המדינה קורא לטיפוס הזה עוד קדושתו, זה אי אפשר לשאת את זה. אני חושב רק אם היו מעיזים לקרוא לאיזה רב היום עוד קדושתו, מה היה הולך פה? מי זה עוד קדושתו? מי זה הבן אדם הזה? אני לא מדבר על החשבון שיש לנו עם הנצרות, על כל מסעות הצלב, על שתיקתה רועמת בזמן השואה של מה שמכונה כנסייה. אז כתב לי מישהו היום, אולי היו בדברים שנאמרו ביד ושם, אולי בפתח של חרטה. אני לא שופט, אני לא במקום אלוהים חלילה. אבל מזה לקרוא לאדם הזה עוד קדושתו, זה ממש תחושה שכשלה ברחוב אמת. אפשר להסביר שזה רק ביקור פוליטי, ולא לתת לזה משמעות וכו' וכו', בסדר, שערי תירוצים לא ננעלו. אני חושב שבנפש, על המתח שיש לנו עם הנצרות, בהקשר של מה שבאמת אבותינו ואמותינו מסרו את הנפש על יהדותם מול הנצרות. אז נכון שיש נקמה גדולה בזה שאנחנו חיים וקיימים. אבל מה התכוונו כשאמרנו, וכן תן כבוד השם לעמך? זה משהו באמת כשל. יותר מזה, אומר הנביא, ושר מרע משתולל. מי שמתנהג על פי אמות מידה מוסריות, שר מרע, בדרישות גדולות מעצמו, אומרת הגמרא בסנהדרין, הוא נראה משתולל, הוא נראה משונה, הוא לא בעניינים, הוא תמים, הוא נאיבי, כל מיני מילים. ברגע שמשהו באמת מתפוגג, נחלש, נשחק, אז מי שננסה לחיות לפי האמת, נשיא שמדבר על הפלורליזם היהודי, מה פשר המילה הזו פלורליזם? הרי אם אדם נוסע בצורה לא זהירה בכביש, ומסכן חיים שלו ושל אחרים, אתה אומר, איפה ההתנהגות המוסרית של האדם הזה? מה זה פלורליזם? מה זה? ההפקרות מוחלטת. והרי דוגלי הפלורליזם, ברגע שזה קצת נוגע להם, איזה ימין קיצוני מעיז להגיד משהו בסוגיית הנצרות, או בסוגיית קרן המכונה ידידות, או עמות הסיפים נאות. איפה הפלורליזם? למה אי אפשר לחשוב אחרת? למה אי אפשר להגיד אחרת? הנביא אומר, אל תתפלא, זה חבלי משיח. עד המילים, וירא השם, וירא בעיניו, כי אין משפט. זה לא טוב המצב הזה. וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע. ותושל לו זרועו, וצדקתו ישמחתו. אומרים הראשונים, אומר הרד"ק, על פי הסוגיה בסנהדרין, אפילו בתקופה שנדמה הדבר, שאין שום סיבה לגאול את ישראל, שבנגלה המאזן נראה שלילי, הקדוש ברוך הוא מחולל מהלך שגאולה לא תלויה בתשובה. מטוש עלו ימינו, לובש צדקה, כובע ישועה בראשו, וישלם חימה לצריו, גמול לאויבה. באים לניחום אצל משפחת אליצור באופרה, לאבא, לסבא אורי, זכרונו לברכה. זה, יש לימוד בין מנחה למעריב. לקראת סוף הלימוד, קוראים בענייני יום כ"ו באייר. יום תחילת מלחמת ששת הימים. זה חלק מהנחמה של אדם כללי, של אדם שמסר את הנפש על העם, על הארץ, על התורה, על המדינה. אדם שלחם על הסוגיה הזאת של להעמיד את האמת ברחוב, ברשות הרבים. אז בבית, בשעת ניחום, קוראים דברים שנכתבו בחוברת על ידי דוקטור חגי בן ארצי, בדלכים ארוכים, ביום הזה של תחילת מלחמת ששת הימים. ואתה שומע ואתה קורא את הדברים, אתה לא יכול להאמין להם. מצד אחד, באמת נס גדול היה כאן. באופן טבעי, התחושה של הנס, הרצון להודות עליו. מצד שני, ניסים בדור הזה, במיוחד בפרשות האלה שהן תחילת ספר במדבר, הנציב מלווה את הפירוש הזה גם בסוף שמות וגם בתחילת במדבר, איך שבעצם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אותנו משתנית ממצב של ניסים גלויים כמו קריאת ים סוף לניסים שמתגלים בדרך הטבע. איך בדרך הטבע התחילה מלחמת ששת הימים? 7:30 בבוקר, כ"ו באייר. כל מיני צירופים של דברים שלא, בכלל לא נתפסים. איך יכול להיות שעולה סיור של חלק מהמטכ"ל המצרי בשעה מסוימת, 7:30 בבוקר, בדיוק בזמן שמטוסנו אמורים להגיע לשדות התעופה של המצרים. וההוראה של הרמטכ"ל, שר ההגנה שלהם, שמהרגע שהם עולים לאוויר, לסיור אווירי, אסור לראות אשנון מהם. כל הצבא המצרי, כל חיל האוויר, אסור לו לראות אשנון, כי זה יכול לפגוע בהם. עד שיש הוראה אישית שלהם. אז אין נ"מ, אין, הכל משותק. בדיוק באותו זמן, באותה, 10 דקות לפני כן, עוד מעט המטוסים מגיעים. המקם של ירדן מגלה את המטוסים. וקורא למקם המצרי, הם יתחברו ביניהם כאותה ברית, של גסות הרוח שלהם והגאווה שלהם, שהם יכולים למחוק אותנו. והמקם הירדני מגלה את המטוסים. מגלה שזה מטוסים של חיל האוויר. והוא קורא בקשר למצרי ואומר לו, תשמע, זה מילת קוד שהם סיכמו ביניהם. עם תקלה קטנה, שמשתקת אותם. שהירדני משתמש במילת קוד שלפי המצרי הוחלפה. היא ישנה. אז המצרי לא מבין מה שהוא מדבר, והירדני לא מבין מה שהוא מדבר, ויש ביניהם כעסים, ומנתקים את השיחה, 7:30. ועוד כל מיני דברים מכוונים, הנביא אומר, ישלם חימה לצריו, גמול לאויבה. לא דרך קריאת ים סוף, דרך המציאות הטבעית, כישלונותיהם של אנשים, הצלחותיהם של אלה, ברור שזה לא מוריד ופסיק ממסירות נפשם של חיילים, לוחמים, של טייסים, של כל החילות, זה ברור, ושל מפקדים. זה חלק מהכלים של ישלם חיימה לצריו גמול לאויבה. יראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. לא כולם רואים. לא כולם הנושא של ירושלים משמעותי להם. לא כולם יום ירושלים זה משהו מיוחד. זה יומו של רמח"ל. הוא עוסק במידת החסידות. בדור הזה הרבה עוסקים במידת החסידות. יש אלוני שבת של החסידות. מה רמח"ל כותב על החסידות? את תנת ואליהו, פרק ד'. מה היה אומר אליהו נביא? מה חשוב לרמח"ל להביא בפרק י"ט? כל תלמיד חכם שיש בו דבר תורה לאמיתו. זה מה שאומר הנביא ישעיהו, לאמיתו. יש דברי תורה שהם לא לאמיתם. הם לא מכוונים לשאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הם יותר מכוונים לשאלה מה אתה רוצה ממנו. קרוב אליך. אתה דבק בו. מקשיים שיש לך. שבת לפני יום ירושלים. יש ירושלים. אתה יכול להתעלם מתעלמות כזאת בוטה? אומר תנת ואליהו, מביא אותו רמח"ל. כל תלמיד חכם שיש פה דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך. זה מה שמטריד אותו. שם הוא מחובר בעומק. מה זה? מה זה כבודו של השם? איך תדע להגדיר את זה? ממשיך התנן וליהו, ממשיך הרמח"ל. מתענח על כבודם של ישראל. זה שייך לסוגיה. זה לא מתחיל ונגמר בך. שום זכות קיום של איזשהו בדל של התקדמות רוחנית איננו בעולם בלי שיש כלל, בלי שיש עם. מתוך כך יש פרט. אתה לא יכול להיות מחובר לכבודו של הקדוש ברוך הוא אם לא כבודו של הקדוש ברוך הוא שמתגלה דרך האומה. מוסיף רמח"ל, מוסיף תנת ואליהו. מתענח על כבודה של ירושלים. זה חשוב לך, זה אכפת לך. מאיפה אנחנו יודעים בכלל את כל המושג הזה של הדבקות, של התפילה, של זרימת הנפש, של כל מה שהדור הזה מתעסק בו? מהמילים לעובדו בכל לבבך, בכל לבבכם. זה כתוב בתורה. גם למי שסובר שתפילה היא מדרבנן, זה המקום. איך עובדים בלב, שואלים חזן? הספרים, בגמרא בתענית, איך עובדים בלב? עובדים בידיים. אומרים חזן, זה תפילה. איך יודעים? כי לגבי דניאל כתוב פלחן. יש עבודה. איפה יש עבודה? בבבל אין קורבנות. אלא זה תפילה. איפה דניאל התפלל? מתואר בספר דניאל, שהוא רוצה לשאול? בכבוד אחי, שכחתי להגיד שאפשר לשאול. תראה רק לשתות אחי, אני כמעט מפורק. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש תהיה בחוץ, מי שרוצה, כן. היא מחולקת לשני חלקים. במהות, מה המצב של ירושלים? ומתוך המהות הזאת, מה מקומך? אתה נמצא במצב הזה, אם הוא חסר, בהנחה. זה אכפת לך. אתה נמצא במצב הזה, אם הוא מלא, מתמלא, נבנה, אתה נמצא במצב של בנייה. אומרת הגמרא בתענית, בדף למד. מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, כשהיא תיבנה. מי שלא מתאבל על ירושלים, זה לא אכפת לו. אז הוא לא יזכה לראות בשמחתה. אומר הרב קוק, למה לא כתוב, זוכה ורואה בבניינה? הרי זה הניגוד לכאורה. מתאבל, חורבן ובניין. אומר הרב קוק, הוא יכול להיות שהוא יחיה בדור שיש בניין, אבל זה לא ישמח אותו, הוא לא משמעותי לו. אומר הפסיקתא, מדרש חכמים, הומצא לפני הציונות, לפני הרב קוק. מדרש חזן אומר בפרק למדלת בפסיקתא. הקדוש ברוך הוא מבקר ביקורת את הצדיקים, ואומר להם, חיכיתם לתורתי, לא חיכיתם למלכותי. מה זה מלכות? אומר המדרש, אבלי ציון. מי שאכפת לו מהחורבן של סממנים לאומיים. זה נקרא אבלי ציון. מלכות השם לא מתחילה להתגלות דרך החיים הפרטיים של האדם, הרגשות שלו, הכוונות שלו. הנה דניאל. איפה התפלל? הפסוקים מתארים בספר דניאל. הוא הגיע לגדולה במלכות פרס, כי הוא הצליח לפתור פתרון של חלום של מלך בבל. אז מלך פרס שעלה לשלטון בינלאומי, מקרב אותו. השרים של המלך הפרסי, הם מקנים בו. אז מה הם משכנעים את המלך? כדי להגדיל את מעמדך, תתקן תקנה. כל מי שמתפלל לאלוהים שלו בחודש הקרוב, זורקים אותו לגובה הארץ. תופסים את דניאל מתפלל. וזורקים אותו לגובה הארץ. והמלך עובר ליד הכלוב למחרת ככה בכאב ואומר, נו, מה נשאר? ודניאל עונה לו מתוך הכלוב, אלוקי ישראל הציל אותי. איך תופסים את דניאל מתפלל? פה כל החלונות סגורים. וילונות. איך רואים פה מישהו מתפלל? אומר הפסוק, חלונות ביתו של דניאל היו פתוחים. נהיה פתוחים. סגור אותם. סכנת חיים. אומר הפסוק, הם היו פתוחים לירושלים. אתה נמצא אלפי קילומטר רחוק משם. לכאורה אתה מתעסק באלף דברים שקשורים לעולמך הפרטי. מה עכשיו ירושלים? אין לדניאל חיים בלי ירושלים. במובן הממשי של עבודת השם. אז אם אתה מתענח, אכפת לך, אתה רגיש כלפי כבודו של הקדוש ברוך הוא, וכבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך ירושלים, איך לא יהיה אכפת לך מירושלים? איך, אתה לא רוצה לציין את יום ירושלים בכ"ח באייר, תציין אותו בכ"ח תמוז. אל תעבור לסדר. משהו קרה בירושלים, היא נבנתה. ציפית לישוע, מה זה נתקרבו את דברי הנביאים? שאלו את הבן אדם, תגיד לי, לא למדת זכריה? לא למדת ישעיהו? לא למדת יחזקאל? מה הוא יענה? מה הוא יגיד? תעסקתי בחסידות? תעסקתי באהבת השם? הנביאים אומרים לך מה זה אהבת השם. הרמח"ל אומר לך, תנא דבליהו אומר לך. זה עבודה. זה לא על פניו, זה לא צף בזרימה הפשוטה. המושגים הפרטיים יותר מוחשיים. הרגשת הסיפוק הרוחנית היא יותר משמעותית. אלפי שנים. עם ישראל מעמיד חופות מכל העדות, מכל הסוגים, מכל הזרמים. חתן אומר בשם חתן וקלה, באמצע החופה, בסוף החופה. אם ישכחך ירושלים. מה זה נוגע לחיי משפחה? מה זה נוגע לחיים הפרטיים? מה זה נוגע לרגע אולי הכי בסיסי בחיים? יש חיים בלי זה? אין חיים בלי אומה, אין אומה בלי ירושלים. נכון, יש פה טעות אופטית, כי 2000 שנה הסתדרנו בלי. אז המחשבה שאפשר להסתדר עוד קצת היא גם נכונה. בראייה השטחית. זה, אני חושב, חלק מההמשך של הנבואה. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. אם ראית, אומר רב יוחנן, בגמרא בסנהדרין, דור שהצרות מכסות עליו ביותר, צפה לרגליו של משיח. בסברה האנושית זה הפוך. אתה רואה צרות, אתה רואה מכסות, אתה אומר, כלשון האדם המודרני, אין סיכוי שתבוא גאולה. זה בהסתכלות האנושית. הנביא אומר לך, כי יבוא כנער צר, רוח השם נוססה בו. מה כתוב אחר כך? ובא לציון גואל. ולשווה פשע ביעקב, נאום השם. איפה יש פה ציון? איך הגעת לציון? גאון מבינה אמר לתלמידיו, הוא אמר להם את זה לפני 250 שנה, 240 שנה, והם התחילו לעלות לארץ לפני כ-210 שנים, והתלמידים שלהם, של הדור הראשון, מתחילים לכתוב את כל משנת הגאון מבינה. ואחד מהחלקים נוגע לתקופה שבין פסח לשבועות. מרגישים את זה גם במזג אוויר, שזו תקופה מטלטלת, סוערת, לא יציבה. יותר מזה, אומר היה הגר"א לתלמידיו, קליפות הטומאה עלולות להזיק, עלולות להשתלט. אבל יש שני ימים, בתוך התקופה הזאת שבין פסח לשבועות, שבהם אין קליפות הטומאה שולטות. והיה אומר הגר"א לתלמידיו, תעשו בימים האלה ימים טובים ושמחים, ותציינו פעולות לגאולת ישראל ולבניין ירושלים. הימים הם הראשון 20 בעומר, אי באייר, יסוד שבתפארת. היום השני, הלילה הזה, 42 בעומר, זה החסד שבמלכות. זה רגע בעצם בבירור, לא החסד שבמלכות, המלכות שביסוד. זה רגע בעצם לפני המלכות, המפגש עם היסוד. זה 42 בעומר. זה הלילה, זה כף זין באייר. במסורת של תלמידי הגר"א, איפה הייתה נמצאת? איפה היה עניין ירושלים בתוך מהלך הגאולה? זה מופיע פה בכל התור, בפסקה 9. בחלק הראשון הצילום הלך שמאלה, בחלק השני הוא הלך ימינה. בספר כל התור, ספר תלמידי הגאון מווילנה, לומדים את הפסוק מי יעלה בהר השם, קיבוץ גלויות, שזה ראשי תיבות משיח בן יוסף, ומי יקום במקום קודשו, קימה זו בניין. והגר"א היה אומר, כל לשון קימה, זה השורה, זה הטור, זה המתווה של משיח בן יוסף, בסוד כמה אלומתי. והוא מוסיף, קט לחננה, קיבה מועד, נטיעה, וכל שלושת הדברים האלה נאמרו גם בתפקידו של קורש, שהנביא ישעיהו מדבר על כך, שאומר לירושלים תושב. ואז אני עובר לצד ימין למטה למטה בפסקה 9, בכוכבית הכפולה. אחת התכונות, אומר כל התור, שמשיח בן יוסף אל המילים, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. הצלחה על ידי עשייה. הוא ממשיך ואומר, שתי המצוות שאדם נכנס בהם שלם בכל גופו, עם סוכה בארץ ישראל, עם הפסוק, והיא משלם סוכו ומנתו בציון. אי אפשר לצאת ידי חובה בסוכה בעשוי, צריך לעשות אותו דבר בבניין יישוב הארץ. ואז הוא מביא מדרש על הפסוק, הוא בא לציון גואל. רש"י רומז למדרש הזה, על הפסוקים פה בישעיהו נ"ט. כל זמן שציון אינה בנויה, עדיין הגואל לא בא. כלומר, אתה נמצא בגלות. משם הקדוש ברוך הוא במהלך של גאולה לא תלויה בתשובה, מפיח רוח ומעורר את הרצון לחזור. מתוך הרצון לחזור מתגלה אחר כך גם הבניין. זה נקרא ציון. כשציון מתחילה להיבנות, מגיע הגואל. אז השלבים הבאים, היותר עמוקים של הופעת המשיח. אולי זה קשור גם למדרש פה בפסקה 5, מופיע גם בראשית, גם באיכה. והוא מקשר עולמות. אין, באמת שהיא לא נהדרת, אין אין קריאה בין עולם לעולם, קריאה בעין. אמר רבי לוי, בכל מקום שנאמר, אין לה, הווה לה. אין לה זה תיאור של משהו זמני, חיסרון זמני, בהמשך יש לה. הדמות הראשונה, ותהי שרה עקרה, אין לה ולד. בסוף, אבלה. יש לה. והשם פקד את שרה. מה לומדים מהפער הזה? בין מה שהכתוב מעיד שאין לה, לבין מה שהכתוב מעיד בהמשך, שהשם פקד אותה. שרה אימנו בעצמה מבטאת את הפער הזה בצחוק שלה, כשקדוש ברוך הוא מבטיח לה על ידי מלאך כעת חיה, יהיה לך ילד. אז היא אומרת על בן שנה, 100 שנה וכולי, היא צוחקת. תודה רבה. צדוק מילואין אומר, היא לא צחקה חלילה כמטריסה, או חלילה כמפקפקת, אלא היא צוחקת ואומרת, אולי אני לא ראויה. לא תהיה לי הרעננות שנדרשת לשם הולדת אומה כזאת, שצריכה אלפי שנים אחרי קיומה להתמודד עם נוצרי כזה. אולי לא יהיה לכוח. אומר רב צדוק, קדוש ברוך הוא מבטיח לה, לידה ורעננות. זה חלק מההתבוננות המאמינה. שאתה לא עוסק בחישובי סיכויים. אתה לא עוסק באיזה חוות דעת על המציאות, צופה עליה מבחוץ. אתה שם כתף, אתה נושא בעול. אחד בלימוד, אחד בתפילה, אחד בצבא, אחד בהתיישבות, אחד בתעשייה, אחד בחקלאות. כל מה שתורם לבניינה של האומה בארצה. התחנה הבאה, והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. בהבלה, נולד לילד. כי פקד השם את חנה, ותר ותלד. זה בירור שמשלים את הבירור של שרה אימנו. חנה אומרת לקדוש ברוך הוא, אם ראו תראה בוני אמתך, וזכרת אני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע נשים. זה תפילה גדולה, זה נדר. מה היא מתכוונת שהיא אומרת אמתך? התואר האלוקי שהיא בוחרת בו, בשמואל א', פרק א', זה השם צבקות. אומרת הגמרא בברכות, בדף למד א', מיום שבעצם ברא את הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לצבאות עד שבאה חנה. מה פשר התואר? אומרת הגמרא בברכות, ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לך כל כך הרבה צבאות, כל כך הרבה נשמות, תן לי נשמה אחת, תן לי ילד אחד. זה בקשה ברורה, פשוטה. הגמרא אומרת, רגע, יש משל. משל למה הדבר דומה? הדברים פשוטים לא צריכים להביא משלים. משל למלך, שהוא עושה סעודה לעבדה. בא בן אדם אחד, שהוא רעב, ואין לו כסף לקנות אוכל. אז הוא הולך למקום של הסעודה, הוא אומר, חבר'ה, תנו לי פרוסה. אומרים לו, אנחנו לא רוצים, או לא יכולים. אז הוא הולך אצל המלך. דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה לך לתת לי פרוסה אחת. אז מה הוסיף המשל? המשל מדברים על נשמות, ילדים. המשל מדברים על פרוסות, לחם. זה לא נראה שזה סיבה להביא משל. אבל הנושא במשל הוא שונה. אדם אין לו ילדים, הוא רוצה ילדים. זה באמת טבעי. ואדם אין לו אוכל, הוא רוצה אוכל. אבל המשל לא מתחיל כך. הוא לא אומר משל באדם רעב. הוא אומר משל למלך. עושה סעודה לעבדה. זה הנושא. ממילא, מי שלא עבד לא יכול להשתתף בסעודה. אז העבדים לא בגלל שהם אטומים, אלא בגלל שהם מבינים איזה מנדט יש להם ואיזה מנדט אין להם, לא יכולים לתת לו. אז אם הוא הולך למלך ומבקש ממנו פרוסה, הוא לא עשה כלום. זה סעודה לעבדים. הוא מבקש להיות עבד. זיכרונה אומרת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות עמתך. לא סתם יש לך נשמות. אתה מלך, מלכותך בעולם דרך האחריות על הנשמות. תעשה אותי כלי למה להשיך אותך בעולם. תעשה אותי עמתך. ואז יהיה לי ילד דרכך בגלל שאתה מלך. זה יום הזיכרון של הילד הזה. כ"ח באייר. בחיבורי הזמנים של הקדוש ברוך הוא. זה יום הזיכרון. יש המון אנשים שעולים לקבר שמואל במה שמכונה נבי סמואל. ביום ירושלים. זה שמואל. איך הוא בא לעולם? אמא שלו אומרת. זה שמואל, למה? כי מהשם שילטיב. אז תקראי לו שאול, למה שמואל? אומרים המפרשים, היא קראה לו שמואל בגלל המילים שם אל. איפה שרצון השם, שם יש לה ילד. עכשיו היא צריכה להסביר למה היא מחזירה אותו למשכן השם בשבילו. זה לא נתפס בכלל. אז היא אומרת, כי מהשם שילטיב. ביקשתי להיות עבד, קיבלתי, זהו. אז יש ילד, שומעים שפקד השם את חנה. אחרי שעוברים ברורים כאלה, של הכלים להופעת מלכות השם, עוברים למילים ציון היא דורש אין לה. על משקל חנה, אין ילדים. על משקל שרה קרה, אין לה ולד. ציון דורש אין לה. זה לא מושג פשוט. זה נכון שהתפללנו. נכון שזה הופיע בתורה, הופיע בנביאים, בכתובים, בדברי חז"ל, בתפילות, במבנה של הבית, במבנה של השולחן. אבל השאלה נשארת. איפה הייתה דרישת ציון? לא סתם קורא לזה רבי יהודה הלוי בכוזרי כצפצוף הזרזיר. מה כתוב עכשיו? והבלה. נכון? כל דבר שכתוב אין, בסוף מתקיים. אז מה ההבלה? הוא בא לציון גואל. זה ברור מכאן שהמילים האלה הוא בא לציון, זה אומר לדרוש את ציון, לבנות אותה, להשתדל בבניינה. כתיקון אין דורש. מתוך כך יבואו גם השלבים הבאים. ובא לציון גואל. מי יודע מה זה לשווה פשע ביעקב? לא יודע. מה זה אומר? מושג התשובה בדורנו לא כולל את ירושלים. זה לא משמעותי בכלל. זה 6-7 מצוות. זהו. תנת וליהו אומר, כל זה מחם שיש לו דבר תורה לעמיתו. אחר כך, אומר הנביא, קומי אורי, קיבה אורך. כבוד השם, עלי יזרח. זה תחילת פרק סמך. בשאר לא מצולם כאן, אז אולי אפשר לקרוא את זה. קשה לעצור. בסוף סמך אומר ישעיהו הנביא, ועמך כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, עשה ידי להתפאר. הקטון יהיה לאלף, הצעיר לגוי עצום. אני השם בעיתה אחישנה. המילים האלה, הקטון יהיה לאלף, שימשו לגאון מווילנה. זה מופיע כמה פעמים בכל התור, מעין התוויית דרך לתלמידם. כי הוא הבטיח להם על פי פסוקים באושע, שיהיו בארץ 600 אלף בזמן הגאולה. והם היו מתי מספר. לא רק שהיו מתי מספר, אלא בערך כ-20 שנה אחרי שעלו לארץ, פוקדת צפת רעידת אדמה נוראה. רבים החללים, לא מדבר על הנזקים הנפשיים והאיסורים שבזה. נדמה לי זה היה בחודש אייר, תף קוף צדיק זי. כמה ימים אחר כך, הידיעות מגיעות לחוץ לארץ. עומד החתם סופר, אחד מגדולי אותו דור, הוא מספיד את ההוגי צפת. והוא מתוך הכתפיים התורניות שלו, קורא לחשבון נפש. אומר שהסיבה שפקדה רעידת האדמה, הוא אומר כי ירושלים תובעת את אלבונה. למה הלכתם קודם לצפת? ושכחתם את ירושלים. אז נמצאים במציאות שבה חבורה מאוד מצומצמת נשארה. איפה ההבטחות של הגר"א 600 אלף? מתוך כך ההבטחות של הנבואה, אומר להם הגר"א בראשית הדרך, לפני שהגיעו לארץ. שולח אותם הגר"א שליחות אמיתית, הוא נפטר. אף אחד מתלמידיו לא מעז להגיד שהוא המשיח, שלמרות שהוא מת הוא חי. כל ההזיות האלה לא קיימות בבית מדרש הזה. הם היו יכולים להגיד, רבנו לא איתנו, אנחנו לא עולים. אין לנו כוח. הם לא עשויים איתי שהוא התלמידים שלו. מישהו רואה את האיסורים שהם עברו, כפי שמופיע בפעת השולחן בהקדמה, זה אי אפשר להבין מאיפה אין להם כוחות לעמוד בזה. אמר להם הגאון מווילנה, אני אתן לכם קוד לגאולה, מפתח. הקטון יהיה לאלף. מה זה בגימטריה? אומר הגר"א, הגאולה השלישית מתנהלת בשיטה הנקראת במילה תף תף קוף צדיק תת. 400 ועוד 400, 800 ועוד 100, 900. ועוד צדיק 990. ועוד תת 999. אחד מאלף, זה האחריות שלכם. 999 זה הקדוש ברוך הוא מביא. למשל, הנביא ירמיהו אומר שבמהלך הגאולה השלישית, פרק למד א', יהיה מצב של הרע ויולדת יחדיו. אומר המלבים, זה לא שינוי תוואים, אלא הרע ויולדת יחדיו, זה אומר שיהיו המוני יהודים שלא נדע על קיומם. ובבת אחת כשנדע, הם יהודים. אז עם ישראל גדל, בבת אחת, בלי ההכנות הרגילות של ההיריון. אומר להם הגר"א, ב-999 לעומת האלף, אתם לא מתעסקים. לא מתעסקים בשאלה של סיכויים, זה לא בתחום שלכם בכלל. אחד מאלף. תבואו 600. על כל אחד מכם, הקדוש ברוך הוא יביא 999, סך הכל תגיעו ל-600 אלף. זה הנבואה. אז בפרק סך ב' כתוב, למען ציון, לא יחשה. ולמען ירושלים לא ישקוט, עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפי טבעה. אתה לא נכנס לירושלים וליציאם. אנחנו מזכירים בכל דרך, ימלוך השם לעולם אלוקייך, ציון, לדור ודור הללו. ציון זה מלכות, ציון זה מדינה, ציון זה עצמאות. גם את ירושלים אפשר להפוך לאוסף חוויות פרטיות. למען ציון לא יחשה, למען ירושלים לא ישקוט. בסוף, 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 גם שינויים רוחניים התחדשו. וקור הלך שם חדש. לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה. כי לך יקרא חפצי בה, חפץ השם בארץ הזאת. והדימויים בהמשך זה חתן וקלה. החיבור הכי עמוק. מסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקך. אז אומר הנביא, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. כל היום וכל הלילה. תמיד לא יחשו. א' ב' משמירה זה מחליפים. 3, 6, 8, 9, 12, כל מקום עם הצורך שלו. מה זה כל היום וכל הלילה? תמיד לא יחשו. איך אפשר? המזכירים את השם אל דומי לכם. מי זה מזכיר את השם? כל בר דעת היום מזכיר את השם. אז מה אומרים לנו? אל דומו. רואים מתרגון מיונתן בן עוזיאל. רואים מהראשונים במקום. השומרים על החומות הם אלה שמלמדים זכות על גאולת ישראל. אפשר ללמד חובה. בהם מלמדים זכות. אומר הנביא, כל היום וכל הלילה. אין אנחנו יודעים מה אנחנו פועלים בעולם נשמות בלילה. במיוחד אם מקצרים לנו את זה במכון מאיר, אז אנחנו לא יודעים מה הפעולה. בנביא מדבר על כך שלא יחשו כל היום וכל הלילה. אנחנו לא יודעים מה נשמותינו פועלות. אבל מי שעסוק, מי שבמהלך היום חושב טוב, מסתכל על הטוב, מגדיל אותו, ממש כמו שאומר היה הגר"א לתלמידיו. כי מדי דברי בו זכור אזכרנו. כשאתם עוסקים בגאולה, מול יסוריה, מול קלקוליה, מול כישלונותיה, תלמדו זכות. אפשר לעשות את זה גם בלילה, כל הזמן. מה עושים מול כל הקשיים? המכשולים. אומר הנביא, עברו עברו בשערים, פנו דרך העם, סולו סולו המסילה. סקלו מאבן, הרימו נס על העם. יש איכות עצומה בתוך העם, בתוך הנשמה. יש אבנים שמפריעות, צריך לסקל אותם. לא לזרוק על מישהו. לנקות. לפתוח את הדרך. סקלו מאבן. הרימו נס על העם. בדברי דוד המלך בתהילים פרק נון א', יש דוגמה של בירור שאדם עושה עם עצמו על הצורך לסקל מאבן. לא דרשות על אחרים, לא תביעות מאחר, מעצמו. פרק נמצא בדף שקיבלנו, פסקה 3. מבקש דוד המלך טהרה, כיבוס, פשעה ינדע, חטאתי נגדי תמיד. מבקש דוד המלך בפסוק י' אסתר פניך מחטאי. הפסוק שכל כך שגור על לשוננו ורקוד על רגלנו, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. הצילני מדמים, פסוק ת' זין, עד השיא, פסוק י' ח', כי לא תחפוץ זבח, אתה לא רוצה דברים חיצוניים, זבחי אלוקים, רוח נשברה. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אני רוצה תיקון, אני רוצה כפרה, אני רוצה טהרה. כל הפרק, ועד היום יש כאלה שמקפידים, כשהם שרים לב טהור, לשיר את זה ביחיד, רק הם הנושא, רק הם הדיון. זה פרק התשובה. אז מה התפקיד של שני הפסוקים הבאים? מאיפה יגיע לפה פסוק כף? היטיבה ברצונך את ציון? מה הדיון פה? תבנה חומות ירושלים? ולפי חלק מהמנהגים אנחנו אומרים את זה בהוצאת ספר תורה בשבת. מה עניין שמיטה להר סיני? יש ראשונים שאומרים שזה עד כדי כך תמוע שזה כנראה תוספת מאוחרת. מה היינו אומרים היום על מישהו שאומר ככה על פסוק בתנך? מה זה תוספת מאוחרת? כי לא מובן מה נכנס פה. את טיב הרבי צלחה. אומר הרד"ק, מה בקשת התשובה של דוד המלך? תחזיר לי את רוח הקודש, את היחס המיוחד שלך אלוקים אליי. אומר הרד"ק, בלי שאלוקים יטיב את ציון ויבנה חומות ירושלים, לא תהיה רוח הקודש. זה היום חלק מהפרטיות, זה איזושהי מחשבה שאדם יכול להיות גדול וקדוש, והוא משיג, והוא כבר אומר לאנשים מי הם ומה הם, ומחליף להם שמות, והוא בעצם מנהל את העולם. אין ירושלים בכל המופתים האלה, חוץ מיחידי יחידי. זה הזדמנות עצומה, יום ירושלים. להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. לתת לה את המשקל הנכון בנפש. כן.
ההסבר של הרד"ק לא הפך את הרצון
לציון לאמצעים? לא, זה יצמח. תיבננה החומות, תיבנה ציון, והמדרגות הרוחניות יצמחו מתוך כך. למשל, הנביא עצמו אומר בפרק נ"ד למעלה, זה אחד הפסוקים בחלק מהמדרשים לגבי מה שלמדנו קודם, אין ויש. כתוב שם פסוק, רוני הקרא לא ילדה, פצחי רינה וצהלי. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, דרך הנביא, ארחיבי מקום מועלך, האריכי מטרייך, ימין ושמאל תפרוצי. נגמר כל התיאור הזה של ההתרחבות, מתחיל פסוק ד', אל תראי כלא תבושי. מה יש להיות, שואל רבי משה אלשיך, עכשיו, אחרי שכבר ימין ושמאל תפרוצי, מה יש להיות יראים? אומר רבי משה אלשיך, לפני 450 שנה, הוא היה מגדול לצפת, בדורם של ארי ומרן, הבית יוסף. אומר רבי משה אלשיך, אם בזמן הגאולה תתחיל להתרחב ירושלים, החומות תיבננה, הרחובות, הבתים, הכבישים, השכונות, אולי יהיה חשש מה יהיה עם העולם הרוחני? אולי זה יהיה על חשבון הרוח? אומר הנביא, יריעות משכנותייך יתו. משכן שלמעלה מכוון כנגד משכן שלמטה. אומר רבי משה אלשיך, כשיש התחלת בנייה בירושלים, הרחבה, התחדשות העיר, זה אומר שהתחיל משהו רוחני להשתנות לטובה. הוא גנוז עדיין. הוא יבוא על ידי ביטוי בלבוש מסווה בשלב הראשון, איננו יודעים כמה זמן, ומתוך השלב הראשון התפתח השלב הרוחני. כמו ילד, תינוק בן חודש, הוא לא הולך למקווה. הוא לא יכול להניח גם תפילין רש"י וגם רבנו תם על אותו ראש. רק בן חודש, כולו. מה תגיד? זה היה אמצעי למשהו שיבוא בגיל 12-13? מה פתאום? זה צומח. אלא שמה שנכון בחיים הפרטיים והמשפחתיים, שבאים קצת לפתח את האופק לחיים הלאומיים, פה אין סבלנות. זה קשה עלינו. בוודאי שכל שנה, כל יום כזה, נותן יותר כוחות, יותר אתגרים, תובע יותר. אבל יש הבדל גדול עם התביעה והדרישה, היא באמת מתוך חיים טובה. ואז לא רק שאין סתירה בין הודעה על הניסים ובין הוקרת וערכת כל מוסרי הנפש על ירושלים, האזרחים והחיילים, ולא פחות מזה גם הודעה על האמת. ירושלים נקראת בשפת הנבואה עיר האמת. זה אמר לי מחבל, לא כלי חמישי. היה ליד אז, היה מחנה שבועים, היה נקרא אנצר 2. המחבלים היו הולכים לבתי משפט צבאיים ליד עזה וחוזרים למכלאות. חלק מהם היה מסכים, ידע עברית, ידע היסטוריה. הוא אומר, אתם, אין לכם סיכוי לנצח אותם. אני אומר לו, למה? הוא אומר, תשמע, אתם עם של יפה נפש, יש לכם 70 שמות לירושלים. בזה אתם עסוקים. אנחנו אומר, יש לנו 70 שמות נרדפים לחרב. זה השפה שלנו, זה התרבות שלנו. אמרת לו, תראה, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח. אני לא, כיוון שאני לא נביא ולא פוליטיקאי ולא עיתונאי, אני לא יודע מה יהיה עוד שעה, לא יודע כמה ייסורים. אבל לדעתי מה שאמרת, זה הסיבה שננצח אתכם. ירושלים, עיר האמת, היא לא עיר כוחנית. היא לא עיר שאתה יכול בשם הקודש לפגוע בכל אחד. עיר האמת. מצד שני, היא לא רכוכיות. אוסף של נעימות ונחמדות ותו לא. עיר האמת. לכן המידה בנפש צריכה להיות שהיא מידה מתוך חיים טובה. מתוך מסירות לגלות איזה אור יש בעיר הזאת. איזה עומק יש בה, איזה חיים היא נותנת. וכיוון שהיא עיר שחוברה לה יחדיו, יש בה הרבה הרבה מדרגות חיים, היא עוד לא גילתה את הכל. לאט לאט היא תגלה עוד מדרגות. ומכם בימינו, יתקיים גם החלק האחרון של נבואת או חזון דוד המלך, בפרק נ"א. הקדוש ברוך הוא ייטיב את ציון, יישר אותנו להבין מה האמת הזאת דורשת מאיתנו, מתוך ההבנה גם תפילה ולימוד ועשייה, ויבנה חומות ירושלים, ומתוך התשתית הזאת תצמח גאולה מוסרית ורוחנית. וכיוון שכך, זה לא אפשר לשכוח או להתעלם מכל העמידה בייסורים כל הדורות למען ירושלים, בדיוק כמו שאמר הנביא, למען ירושלים לא ישקוט. צריך, אני חושב, הרבה תפילה על כך שנזהה נכון איזה שכבה, איזה צד בבנייה של ירושלים צריך תוספת, צריך חידוש, צריך העמקה. אני לא יודע מה פירוש המושג תמיד חכם בהקשר של איזה תואר. אנחנו אנשים פשוטים, אני מקווה שלא פוגע באף אחד, אנחנו לא... אבל אנשים פשוטים יכולים בהחלט גם לחשוב על ירושלים, על גאולתם של ישראל. לקיים בפועל את התיקון לציון דורש, אין לה, יש לה. במובן מסוים זה היה יותר בולט שלא היינו פה, אז לדרוש את הציון זה היה לחזור. עכשיו להתבסס בחזרה ולהצמיח מתוך החזרה את העולמות המוסריים והרוחניים, זה משימות גדולות. בעזרת השם, שלום לכולם, יום ירושלים שמח. זכו וימצאו, שוב סליחה על האיחור.